בסדר? שלום וברכה. טוב להיות בארץ. אנחנו בספר שמונה פרקים, בפרק שביעי. במהדורה של מוסד הרב קוק זה בעמוד קוף צדיק מה? לא, אנחנו התקדמנו בתוך הפרק, אלה שרגילים לבוא לשיר יודעים את זה, ואנחנו בעמוד קוף צדיק ח' לפי זיכרוני. אני טועה? לא, נכון? לא, זה יכול להיות, אבל אנחנו בשורה 7. עמוד קוף צדיק ח' בשורה 7, ומצאנו באליהו. למה מדובר? הרמב״ם נותן לנו רשימה של סיפורים מהתנ״ך כדי להדגים עיקרון שהוא דיבר עליו מקודם. מהו העיקרון? שאומנם הנבואה דורשת שתי שלמויות, כלומר אי אפשר להתנבא לפני שאדם השיג שתי שלמויות שהן שלמות המעלות השכליות ושלמות מעלות המידות. כלומר, אדם שאיננו חכם ואיננו מוסרי, חסר התנאים העיקריים, הבסיסיים ביותר לנבואה, מלבד התנאים הנוספים, אבל התנאים האלה הם תנאים עיקריים. אף על פי כן יש הבדל בין שני סוגי התנאים. התנאים הנדרשים מבחינה שכלית הם שלמות במאת האחוזים. כלומר, נביא שהוא קצת טיפש, לא יהיה נביא, אין דבר כזה. כלומר, לא יכול להיות. כי הנביא צריך להשיג את האמת. ואם יש לו חיסרון בהשגה השכלית, זאת אומרת שהוא עושה טעויות לוגיות, אם כן, אין בידו להשיג את השכל. להשיג את האמת, ועל כן, הוא לא יהיה נביא. לא פשוט. עכשיו, זה לא אומר שהנביא חייב לדעת הכל, כי אין אדם בעולם שיודע הכל. אבל צריך שצורת החשיבה שלו, השכליות שלו, תהיה תקינה. זה הדבר הנדרש. לעומת זה, בתחום המידות, אנחנו למדנו שיש היתר. אמנם אדם מושחת לא יכול להיות נביא. ואדם שהוא מקולקל במידות העיקריות החשובות של הנפש, ודאי שגם הוא לא יכול להיות נביא. אבל פגם קל זה יכול להיות, וגם מצאנו בכל הנביאים דבר כזה. כלומר, לא היה לנו נביא בהיסטוריה שלא היה לו קצת חיסרון במידות שלו. מילי שעסקנו בזה הרבה בפעמים שעברו, שאלנו את עצמנו מדוע הוויתור הזה. כלומר, למה בתחום השכל אתה דורש 100%? בתחום המידות 95%. אתה מוכן לוותר 5% של מידות שצריכות תיקון אצל הנביא. דיברנו על זה, הסברנו מהי הגישה הנאמרת אצל הריקים בנושא הזה, ומהי הגישה האמיתית. הגישה הנאמרת אצל הריקים היא שלרמב״ם יש כביכול השתעבדות להלך המחשבה היוונית. הלך המחשבה היווני הוא שהאדם, כל עניינו, האדם לא נברא, אלא בשביל להשכיל. ולכן, המידות הטובות, מאחר והם רק כלים, לפעמים אפשר להסתדר גם בלי כלים. אם יש לך מברג טוב כדי להוציא את הבורג, מה טוב? ואם אין לך מברג טוב, אז יש כל מיני דרכים אחרות. אפשר להשתמש בצוות ולסובב, כל מיני דברים. זאת אומרת, זאת היא הגישה היוונית, שהחיסרון של המידות אמנם מקשה על ההשגה השכלית, אבל אינו מבטל אותה לגמרי. אבל הוכחנו שזה לא יכול להיות שהרמב״ם חושב כך, כי הרי הרב קוק אומר אחרת. והרי מאחר והרמב״ם תמיד צודק, וגם הרב קוק תמיד צודק, אם כן לא ייתכן שתהיה פה סתירה. אלא ברור שכוונת הרמב״ם היא בדיוק הפוך. אם היינו דורשים מן האדם, כדי להיות נביא, להיות במאת האחוזים תקין מבחינת המידות, זאת הייתה דרך אלגנטית לכפור בנבואה. כי מהי הנבואה? דבר השם אל האדם. ומאחר ואין אדם מושלם, זה אומר שאם הקדוש ברוך הוא החליט לדבר, הוא החליט לדבר עם האדם בחסרונו. מתוך ידיעת המוגבלות המידותית של האדם. כלומר, אל האדם המסוגל לשפלות מה, לקטנות מה, דווקא אל היצור החסר הזה, הקדוש ברוך הוא החליט להתגלות. כך שאם אתה אומר, אתה צריך להיות מלאך כדי לקבל את דבר השם, אז זה סימן שאתה לא מאמין בדבר השם. הנה, הזכרתי את זה גם במשבר, שיש בעיה פסיכולוגית עמוקה מאוד, כשהאדם מתייחס אל אדם אחר כאל מלאך. לכאורה זה דבר מאוד יפה. אני מתייחס אליך כאל יצור מושלם. אתה הרב שלי, המורה שלי, האבא שלי, אמא שלי. או המנהיג שלי, הפוליטי, לא משנה, אני מתייחס אליך כאל מלאך. יש בזה איזושהי שחיתות נסתרת. מדוע? כי אני בתוך תוכי, הרי אני יודע שאתה לא. אני יודע שאתה לא מלאך. אז אני מחכה לך בפינה. אני מחכה לרגע שבו יתברר שאתה לא מלאך. ואז אוכל לבוא אליך בטענות על זה שהכזבת אותי. למה עשית לי את זה? חשבתי שאתה מלאך. אבל ריבונו של עולם יודע שהאדם איננו מלאך, אבל פי שבין ראשונים לאחרונים יש יחס כזה. ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. כלומר, בו האופן היחסי, הראשונים הם עבורנו כמלאכים. ואנחנו, אם כך, כבני אדם ביחס אליהם. ואם נתייחס אליהם כבני אדם, אז אנחנו חמורים. כן, זה גמרא מפורשת, מפורסמת, מסכת מנחות. אבל בסופו של דבר, גם הראשונים שהם כמלאכים, הם כמלאכים. מלאכים הם לא. וזה הגדלות של הנבואה, שהקדוש ברוך הוא מוכן להתגלות גם אצל היצור החסר. זה בבחינת, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. או אולי נאמר אחרת, במקום שאתה מוצא את ענוותנותו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא את גדולתו. שהוא כולל, בבחינת ההתגלות שלו, גם את היצור החסר. למשל, אחד הכינויים של האדם זה אנוש. האדם נקרא אנוש. מה פירוש אנוש? מה פירוש המילה הזאת? מאיפה זה בא? נשייה, נכון? מה זה נשייה? שכחה, נכון? שכחה. איך אומרים בערבית שכחתי? אנשית, נכון? זאת אומרת שכחתי. כן? זאת אומרת, האדם הוא יצור שוכח. איך כתוב? צור ילדך, מה קרה אסף? זה לא נכון מה שדיבר? צור ילדך, תאשי. אז אפשר להגיד, פשט הפסוק זה, הצור שילד אותך, שכחת אותו. כן? צור ילדך, תאשי. אבל אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא יצר אותך תש. אתה תשוש, מלך התחילה. ואז זה אומר דבר מאוד מעניין. מתי ניתנה התורה? לפני 3,700 ומשהו 60 שנה בין, כן? אם זה כך, שהתורה ניתנה לפני 3,760 שנה, ככל שהזמן עובר, אנחנו נשכח יותר ויותר. לא רק בגלל צרות הגלות והצרות שהגויים עושים לנו, אלא מטבע האדם. האדם באשר הוא אדם, דרכו לשכוח. אז אנחנו קיבלנו תורה שבעל כורחנו נשכחת? איך זה יכול להיות? איך יכולה להיות תורה אלוהית שנסמכת על מאורע יחיד בעבר הרחוק? אין ברירה, אלא לומר שכוונתו של הקדוש ברוך הוא שתורתו תינתן על דעת להשתכח. כלומר, גם השכחות שלנו הם חלק מכוונתו של הבורא. ואז גם הטעויות שלנו בהלכה הם חלק מגילוי רצון השם. אם לא נקבל את הרעיון שאני אמרתי עכשיו, אז בעצם באיזשהו מקום אנחנו גם לא מאמינים בהתגלות בהר סיני. כי ההתגלות בהר סיני היא דבר בלתי אפשרי. ההתגלות בהר סיני היא מאורה שעתיד להשתכח, אלא אם כן תאמר שזה מאורה מתמשך דרך שכחותינו. לכן אנחנו חייבים גם לשכוח את מה שהיה, ודרך הטעויות שלנו ההלכה הולכת ומתבררת. הדוגמה המפורסמת, כן מטעות. אבל בסוף הכל השתקר, תשמע, עם הזמן, עוד 10,000 שנה, מי יזכור? איך אתה יודע? מה, התורה זהו, גמרנו? לפי הרמב״ם זה יימשך לאינסוף בכלל.
למה? כולם ידעו, קטנה והגדולה?
איך ידעו? אבל ברור שישכחו. ישכחו. מה? יש דפוס. הדפוס זה הסיבה הכי טובה לשכוח. כן, משה אמר לי פעם אדם חכם, לכתוב זה ההפך של לזכור. כן? מה אתה אומר? אני שואל איך? איך זה יכול להיות? כלומר, איך לא ילמדו איש את רעהו? איך לא תהיה שכחה? זה מה שאני שואל. איך? הרי ודאי שאנחנו שוכחים. הרי האדם הוא יצור בעל שכחה. אלא אם כן תגיד שהאדם ישתנה. אז תראה, אם אנחנו נהיה אנשים אחרים ממה שאנחנו היום, אז גם התורה לא תהיה בשבילנו. כי התורה, כפי שאנחנו מכירים אותה, היא בשביל אנשים כמונו. מה? אבל אז, כן, אבל התורה ניתנה לאדם הלא אידיאלי הזה. זה בדיוק העניין. מאז מתן תורה ועד היום אנחנו האדם הלא אידיאלי הזה. כן, השאלה אם אנשים יודעים בוודאות, אותם אנשים שמתעלים. זאת אומרת, ככה, הדור מתעלה. בסדר. השאלה היא אם הדור המתעלה, הוא יודע את מה שהיה בהר סיני. אנחנו פשוט יודעים יותר ויותר כמה מחלוקות יש. היום יש לנו אפשרות להכניס לתוך המחשב את כל המחלוקות שבעולם. כלומר, אדם מלומד זה אדם שיודע יותר ספקות. זה הבעיה. אני רוצה להכניס את הדוגמה הקלאסית, כדי שהדברים יברורים. יש שאלה לגבי מה שכתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם. מפורסם שבתורה כתוב שצריך לעשות תרועה. וגם מהפסוקים אנחנו לומדים שצריך לעשות תקיעה לפני ותקיעה אחרי. אז הכל הנקרא תקיעה זה לא כל כך מסובך, זה כל פשוט. אז אי אפשר לשכוח דבר כזה. זה טו... אין הרבה מה להסתבך. מה? נתון. אבל התרועה, התרועה זה בעיה. בגלל שהתרועה זה כל שבור. ולא ברור איך הוא צריך להיות שבור. ואז הרמב״ם אומר שהסתבכו הקדמונים בדבר. יש כאלה שאמרו שהתרועה זה כל שבור לכל מיני חתיכות קטנות. יש כאלה שאמרו שזה שלושה שברים. ויש כאלה שאמרו שזה שניהם. אז מה עושים? אומר הרמב״ם, מפני הספק, אנחנו עושים שלושתם, ולכן יש לנו תשרת, תשת ותרת. זה יוצא לפי זה שכשאני תוקע בשופר בראש השנה, יש שני שליש מהקולות שהם קולות מיותרים לחלוטין. מקסימום אחד מהשלושה הוא נכון. יש שני שליש שזה פשוט ביטול תורה, אבל אין לנו ברירה. אבל מה אומר האריזל? הארי אומר כשאדם תוקע תקיעת תשרת, יש כזה בלגן בין המלאכים בשמיים, חבל על הזמן. המלאך ההוא בא, המלאך ההוא תוקע אותו בדרך, זה משהו. אחר כך תוקעים תשעת, אז הכל יש מרבולות של מלאכים ככה מתחילות להזדרך. בכלל תשרת, יש מחנות מלאכים שבאים, משנים את כל הסדר. זה לא ברור. יש פה שני שליש מהמלאכים שנבראו מהשכחה שלנו. זה מלאכים של בלוף. המלאכים האלה לא קיימים בכלל. איך זה יכול להיות? אלא צריך לומר, שהמלאכים האלה יש להם מקום, אבל הם בהמתנה, הם מחכים שעם ישראל ישכח. וכאשר עם ישראל שוכח, אז יש להם הזדמנות להופיע במציאות. כלומר, הסדר של תשרת, תשת, תרת, גם השכחות של בני ישראל הן לא סתמיות. יש להם משמעות. מובן? דוגמה פשוטה מאוד. יש הלכה היום שכולם עוברים עליה. והיא שמעלים לתורה ראשון כהן עם הארץ. לפי ההלכה המקורית, אם יש תלמיד חכם בבית הכנסת ויש כהן עם הארץ, תלמיד חכם עולה ראשון, לא הכהן. בימינו עוברים על זה, כל עם ישראל כולו, תסתכלו במשנה ברורה, הוא כותב את זה, אבל זה טוב. מה הרווחנו מזה? שלא נשכחה מעלת הכהונה באומה. זה פרנס את ההרגשה הזאת שכהונה זה חשוב. הוא קודם כל דבר שבקדושה. זה מה שגרם שעם ישראל לא לגמרי מועס בבית המקדש. כן? אז יש בזה מעלה. יש בשמונה קבצים, יש מקום אחד ששמע הרב מדבר על מנהגי הטעות והערך שלהם. לא, יש מלאכים בשמיים, אבל הם לא יכולים, הם בלתי פעילים. למה? כי אין שום יהודי שעושה תשרת, למשל. עכשיו, כן, ודאי, הם בהמתנה. זאת אומרת, עכשיו, שאנחנו מבחינה שכחה תוקים גם תשרת, גם תשת, גם תרת, אז מלאכי תשרת, מלאכי תשת ומלאכי תרת יש להם ביטוי. איך תדע עוד איזה מלאכים יש? נכון, זה לא חיסרון מידותי. נכון. אבל כן, אבל זה לא טעות לוגית, זה מה שאני אמרתי. זאת אומרת, גם גדולי הנביאים שהיו לנו לא ידעו לפתור משוואה ריבועית. הנביאים הגדולים שלנו, ישעיהו הנביא, תבקש ממנו לפתור משוואה ריבועית, הוא לא יודע. למה? לא בגלל שהוא לא חכם. הוא חכם מאוד, ישעיהו הנביא. אבל עוד לא גילו את זה. אבל יש לו היכולת השכלית לזה. כלומר, אם תסביר לו איך פותרים משוואה ריבועית על המקום, הוא ילמד את זה. מה? כי אנחנו צריכים לא לטעות. זאת אומרת, כי אם אדם אין לו יכולת שכלית, אז הוא יעשה טעויות חמורות. למשל, הוא יגיד ככה, פיצי הוא חתול. מיצי הוא חתול. פיצי ומיצי יש להם שפם. מסקנה, כל בעל שפם הוא חתול. הנה. הוא לא יכול להיות נביא אם הוא לא אדם שלם. כלומר, הנבואה היא דבר השם אל האדם ולא אל חצי אדם. אז לפי זה יוכל, גם כיסא להתנבא, אם ככה. כלומר, השאלה היא, למי השם שולח את דברו? הוא שולח אותו אל האדם. למשל, אחד הדברים שצריך שנביא יהיה, הוא צריך להיות בריא. נביא חולה לא יכול להיות. למה? כי אם אדם חולה הוא נביא, זה חילול השם. יגידו, תשמע, אין פלא שאתה נביא, הרי אתה חולה. יש לך חסך, גם הוא, גם לא יכול. יש לך חסך. אז אתה ממלא את החסכים האלה הנפשיים או הגופניים על ידי הנבואה. אז זה אומר שהנבואה זה בשביל המסכנים. והאדם הנורמלי, השלם, הבריא, העשיר, השלם בגופו ונפשו, אז הוא לא צריך את זה. יש בזה בעיה. הקדוש ברוך הוא נותן את הנבואה שלו דווקא לאדם באשר הוא שלם כאדם. ולכן גם צריך להיות עשיר. נביא שיש לו אוברדרפט, אין דבר כזה. ברגע שהוא מגיע למינוס, נבואה מסתלקת. הלכה מפורשת. מה? זה ביוק, זה לא נבואה. כן. לא, לא, לא אמרתי שצריך לשכוח את הכל. אני רק אומר שגם השכחה היא מצטרפת. שום דבר לא צריך להיות חיצוני. כן? איך אומר הרב קוק? אין לנו מידה שאין הקיצוניות מזיקתה. כל דבר שלא צריך. לא, זה לא המהות היחידה. חוץ מזה שאנחנו אנוש, אנחנו גם גבר. גבר שהוא מתגבר על השכחה. יש כמה בחילות באדם. נקרא אנוש, איש, גבר, אדם. מה? כשאומרים שאפשר גם להיות טיפש ונביא? נגיד לך, אפשר להיות קצת לא מלומד, כן, יש להיות כאלה, רבנו יצחק ורבנו. טוב, כן. ודאי שאנחנו שכחנו את הר סיני, מישהו זוכר בדיוק איך הייתה ההלכה בימי משה רבנו? מישהו יכול להבטיח, מישהו יודע איך משה רבנו פסק? כן, ודאי. מתי אומרים הלכה למשה מסיני? בדברים שבטוח שמשה לא ראה. למשל, יש משנה מפורשת שיש הלכה למשה מסיני שאמון ומואב מעשרים מעשר שני בשביעית. שזה דבר שפשוט לא יכול להיות. בלי שהיה בימי משה. פשוט לא יכול להיות. אז יש שם תוספות. יום טוב על זה. מה פירוש הלכה למשה מסיני? הלכה למשה מסיני זה כל ההלכה. שאנחנו יודעים בוודאות שהיא אמת, רק שאין לנו ברור מה המקור של הדבר הזה. אנחנו יודעים שזה נכון, רק אנחנו לא מצליחים לעמוד על המקור השכלי. מה? זה ודאי שזה נכון, שזה הלכה למשה מסיני. זה ברור שמשה בעצמו לא פסק את זה. זה הכל. כך אומר התוספות יום טוב, אני לא... מה? אנחנו עכשיו לא בשיעור על תורה שבעל פה. בסדר? במכון הוא רק כל פעם שאני מזכיר את הדבר הזה, חוזרים על הדבר הזה, לא יכול. טוב, עכשיו, מה, כן? כוח המדמה, לפי מה שלמדנו, זה אחד הכוחות הנדרשים לנבואה. לא למדנו את זה פה. לא למדנו את זה פה, למדנו את זה במורה נבוכים. טוב, זה למד. כתוב במורה נבוכים. אני לא עוסק בזה עכשיו, אני רוצה פשוט להתקדם ברמב"ם, בסדר? אני רוצה להתקדם בשמונה פרקים. עכשיו, דיברנו על זה בפרק ראשון, כשדיברנו על הכוח המדמה. עכשיו, אז אם כך, זה שיש איזשהו חיסרון במידות, זה לא ויתור לנביאים, אלא אדרבה. זה מראה את אנושיותה של הנבואה. הנבואה היא תופעה אנושית. זה גדלותה. אם כך, אני חוזר פה לעניין. הרמב״ם נותן לנו כאן רשימה של חסרונות מידותיים אצל גדולי האומה. לא שהוא מתכוון לרדת על גדולי האומה, זה לא העניין שלו, חלילה, אלא הוא רוצה להסביר לנו את העיקרון שהוא לימד כאן, שהנבואה חלה דרך איזושהי פריזמה, וככל שיש יותר חסרונות אצל הנביאים, יש יותר מחיצות בינם לבין ההשגה הבהירה. אז בואו נחזור לנושא של אליהו הנביא. ומצאנו באליהו זכור לטוב. אני קורא כאן בשורה השביעית בעמוד קצ"ח. ומצאנו באליהו זכור לטוב מידת הרגזנות. איפה מצאנו שהוא מתרגז? זה כתוב בגמרא אגב. מסופר על יהודי אחד, קראו לו, אני חושב שהבא חלקיה, בסוף מסכת סנהדרין, שהוא נתן שיעור לתלמידים על אליהו הנביא. והוא אמר, אבא אליהו קפדן הווה. הוא זוכם שהוא היה אדם קפדן. והרב הזה, כך כתוב בגמרא, אליהו הנביא היה מתגלה אליו כל יום. מאותו יום ואילך, הפסיק להתגלות. אז הרב, בכל זאת, רוצה לפגוש אליהו הנביא, מתענה כמה ימים, חוזר אליהו הנביא, אומר לו, למה לא באת עד עכשיו? הוא אומר, תשמע, אתה קורא לי קפדן, הוא אומר, מה, אתה רואה? לא. טוב, אתה קורא לקפדן, אתה רואה באמת? טוב, ומצאנו באליהו זכור לטוב מידת הרגזנות. אבל ראינו את זה, הרגזנות אצלו זה לא סתם רגזנות, הוא מכסח את כולם, זאת אומרת, מכירים את הסיפור, הוא אוסף מאות נביאי הבעל אל הר הכרמל. זה מעמד מאוד יפה, כן? בונה שמה מזבח, הם בונים מזבח, הבעל עננו ואין קול ואין עונה ואין קשב. ואז אליהו הוא אומר, תשפחו מים, שנו וישנו, שלשו וישלשו. ואז הוא מתפלל, ענני השם, ענני, וידע כל העם הזה, וכו' וכו'. אש יורדת מן השמיים, ואז כולם נופלים על פניהם ואומרים, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. יפה. שם מסתיימת ההפטרה. אבל יש המשך. אחר כך הוא לוקח את כל נביא הבעל, הוא שוחט אותם אחד אחד, 400 איש, הוא שוחט אותם בנחל קישון. כן, כן, קנאות אלוהית, אני לא נגד זה. הוא עושה את זה במו ידיו. רק לא כל אחד יש לו את העצבים לעשות את הדבר הזה. באמת זה לקחת 400 אנשים, לא אומר שהם לא חייבים מיטה, אבל הוא שוחט אותם אחד אחד. אתם יכולים לעשות את המחזה, כן? אז זה מידת הרגזנות. אז תראו מה שאומר הרמב״ם על זה. ואף על פי ששימש בה בכופרים, ועליהם היה כועס. זאת אומרת שמה שעשה אליהו מבחינת ההלכה, זה היה בסדר גמור. איך אומרים? חזק וברוך, תחזקנה ידיך. יש אפילו שאלה לגבי כהן שהרג את הנפש. כן? כהן שהרג את הנפש. האם זה, הוא יכול, כתוב בגמרא, כהן שהרג את הנפש לא נושא את כפיו. אדם, למשל, כהן, לא עליכם, לוקח מכונית, בדרך הורג מישהו בטעות, לפי ההלכה, מכאן ואילך הוא לא נושא את כפיו יותר. ומה? אז זאת. מה קורה אם הוא הורג במלחמה אויבים? השאלה הזו נשאלה לפני כמה רבנים, ויש רבנים שלמרבה התמיהה אמרו שגם במקרה כזה הוא לא נושא את כפיו, אבל הרב עובדיה יוסף דן בזה בהרחבה, ואמר עד רבה, כיוון שבזה עשה מצווה שיצא למלחמה והרג את אויבי ישראל, ברור שלא רק שהוא לא צריך לו, הוא לא צריך שלא לישא את הכפיו, אלא עד רבה, לא ראוי לברך את עם ישראל, והראיה, לכאורה, מאליהו הנביא, שהוא לפי חלק מהדעות כהן, ולא שמענו שהוא פסול לשאת את ידיו, וגם על פנחס, עד רבה, שקיבל כהונת עולם על זה שהוא הרג את הרשע, אז מכך, זה בסדר. אבל יש בעיה במידה של אליהו, המידה הפנימית שהתלוותה למעשה הזה. איך כתוב? ומצאנו באליהו זכור לטוב מידת הרגזנות. ואף על פי ששימש בה בכופרים ועליהם היה כועס. אבל אמרו החכמים שהשם יתברך לקחו. ואמר לו שאינו ראוי למשול בבני אדם ולהיות להם לכהן. מי שיש לו קנאה כמו שיש לו כי ימיתם. נכון, זה לא מובן. אז מה אם הוא ימית אותם? בדיוק, הם חייבים מיטה, מה הבעיה? עד רבה, אחד שסוף סוף עושה את העבודה, באים אליו בטענות. אלא שהסגנון הזה יגרום שיהיו יותר ויותר אנשים שיצטרכו להמיטם. יש סגנון אחר שיגרום שאותם האנשים שחייבים מיטה ילכו ויתמעטו כי הם יחזרו בתשובה. זה לא יותר טוב, תגידו. יותר טוב. אז זה מה שכתוב כאן. עכשיו, מאיפה זה לקוח הדבר הזה? זה הפרק המפורסם, הרב צבי יהודה זצ"ל היה חוזר על זה עשרות ומאות פעמים. על הסיפור הזה, על אליהו הנביא, שאחרי, כי גם שוכחים מה קורה אחרי שהוא הורג את 400 נביאי הבעל. הוא מבסוט מהחיים, אומר, עכשיו שאני הרגתי את כל נביאי הבעל, אז הממלכה, ממלכת ישראל, תחזור בתשובה. אז הוא הולך בביטחון מלא אל בירת החורף של מלכי ישראל, שהיא, איפה זה היה? ישראל, נכון? בעמק, קרוב לבית חולים העמק. לא באמת, שם, באזור. מבסוט, בטוח שעכשיו כל החיילים וכל השוטרים וכל מסדות השלטון נשמעו לו. ואז הוא מגיע והמלכה, איזבל, עומדת בחלון, אומרת לו, אני ארוג אותך. ואז הוא צריך לברוח. יש פה דבר לא מובן. אם באמת כל עם ישראל חוזר בתשובה, איזבל יכולה להגיד מה שהיא רוצה, אף אחד לא ישמע לפקודה שלה. זאת אומרת, אם היא מסוגלת להפחיד את אליהו, עד כדי כך שהוא צריך לברוח על נפשו, זה סימן שכל מערכות המשטרה והצבא, והכל, כולם נשארו נאמנים לאיזבל. ואז בדלת ברירה, הוא בורח מממלכת ישראל, מגיע לממלכת יהודה, חונה בבאר שבע, ושם הוא שומע מלאך שאומר לו, יש לך עוד הרבה מה ללכת, תאכל עכשיו עוגת רצפים, תחת רותם אחד. ואז הוא הולך 40 יום ו-40 לילה, עד שהוא מגיע להר סיני. מה יש לו לעשות בהר סיני? הוא פשוט אומר, הוא חוזר עכשיו אל הבוס, הוא אומר, אתה רואה, זה לא הולך הסיפור. מי אמר לו להגיע להר סיני, אגב? המלאך, המלאך אמר לו את זה. כן, איפה זה? פרק י"ט, נכון, 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 נכון. והנה זה מלאך נוגע בו, ויאמר לו קום אכול, ויאבט, והנה מראשותיו עוגת רצפים וצפחת מים, ויאכל ויש וישו וישקע, וישו מלאך השם שנית, ויגבו, ויאמר קום אכול, כי רב ממך דרך, ויקום ויאכל וישתה, וילך בכוח האכילה ההיא 40 יום ו-40 לילה, עד הר האלוהים חורב. זאת אומרת, אז מי אמר לו להגיע לשם? קדוש ברוך הוא. ויבוא שם אל המערה. איזה מערה? המערה, כשהוא המערה. משמע, המערה שבה משה עמד, כשהוא קיבל י' קיבל מידות רחמים, נכון? השם, השם לרחום. כלומר, זה שם הגיע. ויבוא שם אל המערה וילן שם, והנה דבר השם אליו, ויאמר לו. מה לך פה אליהו? זו השאלה האחרונה שהייתי מצפה. כלומר, אלף דברים אחרים, אבל זה? אתה אמרת לי להגיע לכאן, לא? מה אתה שואל, מה לך פה? אלא שהשאלה היא, איך אתה מגדיר את התפקיד שלך בעולם? פה, פירושו העולם הזה בכלל. העולם הזה זה פה. אז אתה, אליהו, בוא נעשה דין וחשבון. נעשה עכשיו קצת חושבים. מה זה התפקיד שלך? ויאמר, קנו קינאתי לשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב. ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. יש לו טענות חריפות מאוד, מרות מאוד. זה אחרי שהוא הרג את 400 נביאי הבעל. כלומר, בעצם, לפי זה יוצא שכל הסיפור הזה של אליהו הנביא, הוא כישלון טוטלי. כישלון, יותר מזה אי אפשר. עכשיו, חז"ל הכניסו פה, בתוך הסיפור הזה, תגובות של הקדוש ברוך הוא. המשפט של אליהו הוא ארוך מדי, בשביל שהקדוש ברוך הוא לא יתערב באמצע. אז חז"ל אמרו כך, שאומר, כי עזבו בריתך בני ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא. רגע, בריתך היא או בריתי? אמר לו, בריתך היא. אמר לו, אז מה אתה רוצה? אמר, כן, אבל את נביאיך הרגו בחרף. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נביאי הם או נביאיך? נביאיך. אז מה אתה רוצה? ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי. לקחת. אם זה ככה, אז עניין אישי? אז מה אתה מבלבל את המוח? אז יש לך בעיות אישיות. רוצים להרוג אותך. ויאמר, צא ועמדת בהר לפני השם. והנה השם עובר, ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם. לא ברוח השם. ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם. ואחר הרעש אש, לא באש השם. ואחר האש, קול דממה דקה. אז כלומר, מה הקדוש ברוך הוא מלמד אותו? הוא אומר לו, תשמע, אתה עושה רעש, אתה עושה רוח, אתה עושה אש. זה לא עובד ככה. זה לא הסגנון. והיה כי שמוע אליהו, מה הוא שמע? את הדממה. ויל את פניו באדרתו, ויצא, ויעמוד פתח המערה, והנה אליו קול. ויאמר, מה לך פה אליהו? זה באמת השאלה במקום. הוא אמר לו, צא מהמערה, תשמע וכו'. שאותו עוד פעם, השאלה היא פשוטה מאוד. האם הבנת את השיעור? כלומר, אחרי ששמעת את כל זה, האם אתה מבין מה התפקיד שלך? ויאמר, בוא נראה אם הוא הבין את השיעור. כנו קינאתי לשם ולא עצב עוד, כי עזבו בריתך בני ישראל את מזבחותיך, הרסו את נביאיך, הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחת. זה הבנה 100%, כן? זה נקרא, הוא הבין את השיעור. מה עושים במקרה כזה? ויאמר השם אליו, לך, שוב לדרכך מדברה דמאסק, ובאת, ומשכת את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט, מאבל מחולה, תמשך לנביא תחתיך. איך זה נקרא? מפוטר. לא יאריכו לו את כהונתו. זאת אומרת, מה שכתוב? זה לא הולך. זה להביא תחתיך. זה לא הולך. טוב, בקיצור. כן. ברור. לכן, עכשיו, יש מדרשים שמובאים אצל חכמי אשכנז, מדרשים עתיקים שעברו אלינו דרך חכמי אשכנז, שאליהו הנביא, עכשיו, בשמיים, הוא יושב במוצאי שבתות, והוא כותב זכויותיהם של ישראל. זה נקרא שהוא נתבשם. יש אליהו לפני ביסומו ואליהו אחרי ביסומו. כלומר, הקנאות של אליהו, יש לה מקום, אבל לא בעולם הזה. יש לה מקום שם. אז שם הוא במקום הנכון. שם הוא מקנה לעם ישראל. לכן מביאים אותו לכל ברית מילה. אתה אמרת, עזבו בריתך. הנה, אתה רואה, הם עדיין שומרים על הברית. מה? נכון. כן. ואז הוא לא הבין את השיעור. או להבין שהוא צריך להסתלק מהעולם הזה ולהמשיך את זה שם. כלומר, אם אתה באמת ממשיך במידה הזאת שאתה קנו קינאתי, אז צריך לעשות את זה במקום אחר. לא, זה לא בעיה שכלית. לא בעיה שכלית, אלא, לא, בעיה מידותית. לא, זה בעיה במידות. אבל זה לא קלקול במידות. צריך להבין, אליהו הנביא זה לא הולך ברגל. אלא מה? מדובר פה באדם שהמוחלטות שלו לא מתאימה לפעול במקום הנמוך הזה, הוא צריך לפעול במקום העליון. ולכן שמה הוא כותב זכויותיהם של ישראל. כן. במוצאי שבת. זה הזמן של הדיכאון. מכיר את הדיכאון של מוצאי שבת? לא, באמת. זה הזמן של ההיעדר. אז צריך את העידוד. צריך העידוד. לא, זה באמת כך. אני חושב שגם אצל החילונים יש דבר כזה, נכון? כן? יש דיכאון של מוצאי שבת. מי שמכירים. אבל זה לא מקרי. זה לא מקרי. יש סיבות עמוקות לדבר הזה. סילוק נשמה יתרה וכדומה. זה אחת הסיבות שעושים מסיבת מלווה, סעודת מלווה מלכה, זה גם הסיבה שיש כל כך הרבה זמירות של מוצאי שבת. לא כל כך מקפידים על זה תמיד, אבל זה חשוב. הזמירות של מוצאי שבת באות לעודד את הנפש. וגם רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל היה נותן את השיעור העיקרי שלו במוצאי שבתות. זאת אומרת, איך זה היה עובר? זה חוויה מאוד מעניינת, מי שראה את זה. היינו יושבים אצלו סעודה שלישית, מי שזכה, מי שרצה, מה זה זכה? מי שרצה, בא לסעודה שלישית. סעודה שלישית, אוכלים, מדברים, שרים, מה קרה? ואחרי הרבה זמן, גלים ערבית של מוצאי שבת, ואחרי זה הבדלה, הכל לאט לאט. ואחרי זה היו שרים, חצי שעה שירים של מוצאי שבת, ואז הרב היה מתחיל לדבר וגומר בשתיים בלילה. מדוע היה גומר בשתיים בלילה? כי התלמידים כבר היו עייפים והיו נשמטים אחד אחד. אז פשוט כשלא נשאר לו תלמיד, אז הוא היה מפסיק לדבר. אבל הוא היה לו כוח. וזה מה שגרם שמוצאי שבת בעצם עבר בלי כל בעיה, כיוון שזה כל כולו השיעור. השיעור היה של מוצאי שבת. מה שקרה שיחות הרב סיודה זה השיעורים שלו של מוצאי שבת. עכשיו, מעניין מאוד שהוא כנראה, והוא תמיד היה חוזר על הדבר הזה, על המדרש הזה של אליהו הנביא שיושב במוצאי שבתות, וכותב במוצאי שבת זכויותיהם של ישראל. אבל מה זה, תשימו לב טוב טוב, מי זה אליהו הנביא? הוא גם נביא, גם כהן, גם קנאי, וגם אוהב ישראל גדול. מה יוצא לכם מזה? השיעורים של הרב ציודה במוצאי שבת. תשימו לב, זה להקשר הזה. טוב, עכשיו, אז אם כן, זה מה שאומר כאן הרמב״ם. הרמב״ם אומר את כל זה בשתי מילים. שהשם יתברך לקחו ואמר לו שאינו ראוי למשול בבני אדם ולהיות להם לכהן, מי שיש לו קנאה כמו שיש לו כי ימיתם. וכן, שאנחנו עוברים לאישיות נוספת. מצינו בשמואל שפחד משאול. איזה כתוב? איזה כתוב? כן, ושמע שאול והרגני. נכון, איך אלך? ושמע שאול והרגני. טוב, זה דבר תמוע מאוד מה שאומר הרמב״ם. כן, כתוב שמה, שהקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, לך תמשח את אחד הבנים של ישי בית הלחמי למלך במקום שאול. ואז שמואל הוא מקשה לקדוש ברוך הוא, אומר, איך אלך? ושמע שאול והרגני. טוב, קודם כל, מה? הקדוש ברוך הוא אמר לך ללכת, אתה מפחד? עכשיו, מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? תעשה איזושהי תחבולה, תיקח עגלת בקר, תגיד, באתי לעשות זבח לשם, ואז הנסיעה שלך לא תהיה חשודה. אתה הולך לבית לחם להקריב קורבן, הגיע הזמן להקריב קורבן, מאיזושהי סיבה, ואז השאול לא ישאל למה הלכת לבית לחם. עכשיו, אם באמת זה לא בסדר זה ששמואל מפחד, אז למה הקדוש ברוך הוא נותן לו עצה? הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, מה אתה מפחד? אני שלחתי אותך. דבר נוסף, חז"ל מזה למדו הלכה. מה למדו מזה הלכה? שאין סומכין על הנס. אז למה הרמב״ם יש לו טענות נגד שמואל הנביא? שהוא פחד. כי אף על פי שזה נכון שהם סומכין על הנס, אבל הסגנון של דברי שמואל מורה על זה שהוא מפחד. על הפחד יש טענה. ברור? וביעקב שפחד מפגישת עשיו. מה זה שהוא פחד מפגישת עשיו? יש לי מישהו אולי כוס מים, משהו, אני פשוט לא להתייבש מולכם, פשוט לא נעים. כתוב שיעקב פחד מעשיו. איך זה כתוב בדיוק? וירא יעקב מאוד ויצר לו. מה יותר חזק? וירא או ויצר לו? ויצר לו זה יותר חריף, נכון? כי ויראה זה יראה חיצונית, אני יראה ממשהו שבא מבחוץ, ויצר לו זה משהו פנימי, זה מועקה פנימית. ממה הוא ירא? חז"ל אמרו, ויראה יעקב שמה יהרג. וזה אפשר להבין, אדם יוצא למלחמה, או עומד בפני סכנה, זה טבעי, אולי, זה טבעי שהוא יפחד, זה אולי אפילו לא נורמלי אם הוא לא יפחד. האדם צריך להיות ירא לנפשו. תודה רבה. נוח תהיה. תודה. טוב, ובכן, אדם ירא כשהוא עומד בפני סכנה, וירא יעקב מאוד. ויצר לו, אומר רש"י, שמא יהרוג הוא את אחרים. יש לו יראה מוסרית. וזה יותר חמור. הוא ירא להרוג אחרים. תגידו, זה נורמלי? לא, תודה. זה מישהו שרוצה להרוג אותך. אתה ירא להרוג אותו? זה לא נורמלי? איפה המוסר? המוסר מחייב להרוג מי שרוצה להרוג אותך. כלומר, אם יש ליעקב יראה מוסרית, מה? לא. אבל זאת האמת היותר גדולה. זאת אומרת, אם עשיו זה אחד כזה שרוצה להרוג את יעקב, אז זה טוב להרוג אותו. וזה רע לא לרצות להרוג אותו. מובן? כלומר, יש פה בעיה. עכשיו, בואו נתקדם קצת יותר. אז זהו, יש פה בעיה. אבל מה כתוב? אצילי נינה מיד אחי מיד עשיו. עכשיו, בואו נבדוק יותר. מה פירוש אחרים? מי זה? כשאומרים במשנה, רבי יעקב אומר, רבי מאיר אומר, רבי יהודה אומר, אחרים אומרים. מי זה אחרים? אחרים זה רבי מאיר. הנה, הערב, הילולה זה רבי מאיר, לא סתם. כן? מה? אחר זה אלישע בן אבויה. אחרים זה רבי מאיר, ולמה נקרא אחרים? שלמד מאלישע בן אבויה. אם כן, אחרים זה רבי מאיר. אם כך, יעקב אבינו ירא מלהרוג את רבי מאיר. מה? כן, רבי מאיר, הוא מצאצאי נירון קיסר, שהוא ממלכי אדום, מצאצאי עשיו, אז יעקב אבינו מפחד להרוג את רבי מאיר, שעתיד לצאת מעשיו. עכשיו, אתם מאמינים לזה שיעקב אבינו יודע מי זה רבי מאיר, ושהוא עתיד לצאת מעשיו, ולכן הוא ירא מלהרוג אותו? זה דרש, אבל זה אמת או לא? מה הרעיון שזה אומר?
שיש
משהו טוב שם. זאת אומרת, זה לא סתם שנשמה גדולה כמו זו של רבי מאיר באה מאדום. כלומר, איך יכול להיות שבתוך הקליפה האנושית הכל כך חמורה הזאת של עשיו, יכולה להופיע נשמה בגודל כזה? זה לא יכול להיות פשוט. איך יכול להיות שמשם יוצא רבי מאיר? אלא כנראה שיש ניצוץ קדוש בתוך אדום, בתוך התרבות הזאת. כן? איך אמר יעקב לעשיו כשהוא פגש אותו? זה פסוק מאוד קשה. כי ראיתי פניך, כראות פני אלוהים, ותרצני. יעקב מדבר אל עשיו כאילו שעשיו הוא אלוה. ראיתי פניך, כראות פני אלוהים. עכשיו, יש פה משהו לא מובן. יש הלכה, אסור להסתכל בפניו של אדם רשע. נכון? אסור להסתכל. קודם כל אני רוצה להגיד מה כתוב. קודם כל, אסור להסתכל בפניו של אדם רשע. אז איך הוא אומר, ראיתי פניך כראות פני אלוהים? אומר רבי צדוק מלובלין, הוא אמר את זה על הניצוץ האלוהי החבוי בתוך עשיו. והוא הרגיש אותו באותה שעה. עכשיו זה עכשיו מתחבר יפה מאוד לדברי רשי. יעקב מרגיש שיש אצל האויב ערכים. והערכים האלה, אם אני אנצח את האויב, אשמיד את האויב, יובדו גם הערכים. עוד אחת הבעיות, כשלא יודעים להגדיר מוסר לחימה. במהלך השנים, בשנים הראשונות של המדינה, אז זה היה כמו במערבון טוב כזה. יש הבוקרים הטובים, האינדיאנים הרעים. אז הצבר של סרוליק של דוש הוא הצדיק. והערבים הם רעים, הם מפלצות. זאת אומרת, דמוניזציה של האויב. אז היה קל להילחם במצב כזה. יום אחד, הישראלי פתאום גילה שיש אולי ערכים אצל האויב, ושאולי אצל הישראלי יש חסרונות, ואז היכולת המוסרית להילחם ירדה. כן? זה נקרא, ויצר לו שמה יהרוג הוא את אחרים. את צד הקודש שנמצא בתוך הצד האחר, סיטרה אחרה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אבל יש אלוהים אחרים מאחוריי. זאת אומרת, צד האחור של האלוהות, שם נמצא אחרים, שמופיע בתור דמותו של רבי מאיר, שמסוגל להפוך אור לאור, כותנות אור לכותנות אור וכו'. אז אם כך, יש איזה שהיא בעיה. עכשיו, מה הפתרון של הבעיה של יעקב אבינו? מה קורה לו מיד אחרי הפחד הזה? הוא נאבק עם המלאך. איזה מלאך? של עשיו. זאת אומרת, הוא מוכרח בשל הנסיבות לנצח. בסדר? כלומר, כל זמן שיעקב נמצא בעמדה כזאת, שהוא לא מסוגל להילחם, בגלל הדבר האמיתי הזה, שהוא ניצוץ הקודש שנמצא ביריב, הוא לא רשאי להיכנס לארץ ישראל. משעה שהוא יתגבר על זה, הוא יכול להיכנס לארץ. עכשיו הוא יכול לצאת למלחמה. אבל אז יש פה שאלה. מה יהיה עם הניצוץ הקדוש? אם באמת יעקב... עכשיו יעקב מוכן להרוג את עשיו, אין לו בעיה. הוא הבין שישראל שריתה עם אלוהים ואנשים ותוכל. אבל מה יהיה עכשיו עם הניצוץ שבעשיו? מה יהיה איתו? זו לא הבשלו. זו לא בשו. זאת אומרת, ריבונו של עולם, אם הוא החליט להכניס אותי לסיטואציה כזאת, שבה אני צריך במהלך המלחמה לגבור על האויב, על אף ניצוץ הקודש שנמצא בו, אני לא צריך לחשוש לזה. ריבונו של עולם הוא אבי הניצוצות. הוא ימצא כבר את הדרך לגאול את הניצוץ הזה. או? כלומר, לא אתה מנהל את כל העולם. אתה צריך לעשות את העבודה שלך. העבודה שלך זה לכסח את הצורה לאויבים. אתה מאבד יחד עם זה הרבה אוצרות חשובים. כן, אבל המלחמה בכללה היא מוסרית. אני לא יודע אם זה גאווה. זה היא הבנה של המקום שלו, נאמר. הוא חשב שהוא אחראי על המוסר האלוהי בכל שלמותו, וצריך להבין שלא ככה מקדמים את ההיסטוריה. כלומר, יש פה היה מוסרית בזה. כלומר, אם אתה תצטרך להתחשב בכל, העולם לא יתקדם בסופו של דבר. כן. קוראים לזה, אגב, הקוד האתי של צהל, אם שמעתם על זה. כן, מה אתה? כן, זה בערך כלל עובד ככה. זאת אומרת, עם ישראל מחכה עד שאין לברירה. זה ככה זה עובד. אין מה לעשות. כן. אבל למשל, יש מסמך נורא שנקרא הקוד האתי של צהל, שלא הבין את זה בכלל. כן, הקוד האתי של צהל, שבו אחת העקרונות הבסיסיים של מוסר הלחימה כביכול של צהל, זה שאנחנו לא פוגעים בחפים מפשע. האמירה הזאת היא גאווה שאין כמוה. זאת אומרת, אתה הפכת את עצמך מלוחם לשופט. אתה החלטת שזה שאתה כן הורג הוא רשע. איך אתה יודע? אתה אלוהים שאתה שופט אותו? יש פה בעיה. כן, מה אתה אומר?
יש פה איזה בעיה לוגית בסופו של דבר, אחרי הבעיה המוסרית. הרי אתה אמור להביא דברים באיזושהי תמורה... בכל זאת אני רואה חיסרון סביב.
לא יכול להיות, הרמב״ם אומר שלא. עכשיו, הלאה. הרמב״ם אומר שלא, זה לא יכול להיות.
גם אומרים את זה, אני לא יודע, במקרה הזה, אבל שכאילו ברגע שיש בעיה מידותית, אז יש בעיה שכלית, כתוצאה עם בעיה מידותית, אבל יש בעיה...
בסדר, אבל זה לא שיש לו נתונים דפוקים מבחינת הכישרון שלו הלוגי. ממשיכים ברמב״ם. אלו המידות וכיוצא בהן, הן מחיצות... בין השם יתברך עם הנביאים עליהם השלום. ומי שיש לו שתי מידות, או שלוש מהן בלתי ממוצעות, כמו שבארנו בפרק הרביעי, נאמר בו שראה השם יתברך מאחר שתי מחיצות או שלוש. ולא תרחיק, היות חסרון קצת המידות ממעט ממדרגת הנבואה. שאנחנו מצינו קצת פחיתות המידות, ימנעו הנבואה לגמרי. ככעס. אדם שכועס, זה כבר יותר מרגזנות. כן, הרגזנות שהוא דיבר כאן על יצא ליהו הנביא, זה כעס כנראה מתון עדיין. אבל יש שאדם נשלט על ידי הכעס. הכעס מוציא אותו משליטה. יש משליטה על עצמו. יש אפילו הבחנה לפעמים אצל הפסיכולוגים, מצבי כעס מסוימים נחשבים לאובדן שפיות זמני. כן? אדם בעצם איננו שם לב למה שהוא עושה. ולא תרחיק היות חסרון קצת המידות ממעט מדרגת הנבואה, כמו שאנחנו מצאנו קצת פחיתות המידות ימנעו הנבואה לגמרי. ככעס. אמרו, כל הכועס, אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת אמנו. ואם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת אמנו. והביאו ראיה מאלישע שנסתלקה ממנו הנבואה כשכעס. עד שיסיר כעסו והוא אמרו, ואתה חולי מנגן. מהו הסיפור? זה במלאכים ב', פרק ג', פסוק ט"ו, נכון? כתוב לכם. כן, היום דוגמה. החוכמה זה לדעת את הדבר כמות שהוא. כשאני כועס, אני לא רואה את הדבר כמות שהוא. כן. זה בספר מלאכים ב' ג' שם מדובר על משהו טרגי. כדאי ללמוד תנ"ך, אגב, זה חשוב. יש שם מלחמה משולשת. יש ארבעה מלאכים שיוצאים למלחמה. מלך ישראל, יורם. אפשר לעשות. זה השם שלו. ונחאב. כן. ויהושפט. יהושפט מלך יהודה. ומלך אדום. שלושתם יוצאים למלחמה נגד מלך מואב. בקואליציה. שלושה מלאכים נגד מלך מואב. עכשיו, הם נתקעו במדבר, צבא אדיר, 40,000 חיילים, בלב המדבר, ואין מה לשתות. כולם עומדים בסכנת נפשות כפשוטו. עוד מעט, אם לא יהיה מים, כולם ימותו. קטסטרופה לאומית. אז איך כתוב כאן? וילך מלך ישראל ומלך יהודה ומלך אדום, ויסובו דרך שבעת ימים, ולא היה מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם. ויאמר מלך ישראל, אהה, כי קרא השם לשלושת המלאכים האלה, לתת אותם ביד מואב. ויאמר יהושפט, שימו לב, שמלך ישראל הוא מלך טוב, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא. קרא השם, כן, הוא אומר, י' כ' ו' כ'. ויאמר יהושפט, האין פה נביא לשם? ונדרשה את השם מאותו. אולי צריך, מצב כזה, צריך לחפש איזה נביא. ויען אחד מעבדי מלך ישראל ויאמר, פה אלישע בן שפט, אשר יצק מים על ידי אליהו. ויאמר יהושפט, יש אותו דבר השם. וירדו אליו מלך ישראל ויהושפט ומלך אדום. אתם רואים את המעמד? אלישע נמצא בתור חייל פשוט, בתוך המחנה, יורדים אליו שלושה מלכים, ראשי מדינות. זה כבוד אדיר. זה בתוך המחנה המשותף. כן? עכשיו, אתם מתארים לעצמכם ששלושה מלאכים שבאים, הם באים גם עם ראשי הצבא, ראשי המדינה. זה לא מעמד פשוט. ויאמר אלישע אל מלך ישראל, מה לי ולך? לך אל נביאי אביך ואל נביאי אמך. זאת איזבל. כן? ויאמר לו מלך ישראל, על, כי קרא השם לשלושת המלאכים האלה לתת אותם ביד מואב. ויאמר אלישע, חי השם צבאות אשר עמדתי לפניו, כי לולא פני יהושפט מלך יהודה אני נושא, אם אביט אליך ואם אראך. הביזיון האדיר שזה עשה למלך ישראל, שכך מדבר אליו יהושפט. שמדבר אליו אלישע, מה? עוין משהו... כן, זה בחוץ, היה אומר. מה ממשיך אלישע לומר? ועתה, קחו לי מנגן. והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם. הוא היה צריך להירגע. נבואה, זה לא הולך בלי מוזיקה. שימו דיסק. אז כל עם ישראל צריך לחכות, עם ישראל בסכנת נפשות, צריך לחכות שהנביא ייכנס ככה איזה מוזה, הרגשה טובה, איזה סוטול כזה, ואז דבר השם נגלה אליו. עכשיו, למה זה קרה? זה קרה בגלל שהוא כעס. יש איזה הסבר יפה של החסידים, מה זה כנגן המנגן? עכשיו, כנגן הגיטרה, כנגן הנבל, כנגן הכינור. אבל יש מצב שהמנגן, האדם הוא עצמו כלי הנגינה שלו. כנגן המנגן, והייתה עליו יד השם. זהו, שלום. כל טוב.